זו תקופה פחות טובה לגייס בכסף, את זה כולם מבינים. גיוסי ההון לסטארט-אפים ירדו בגלל מגוון סיבות, ואנחנו באקלים אחר מבעבר. הפרק הזה יעזור לנו להבין איך במצב העניינים הנוכחי כדאי להסתכל על גיוס כספים לסטארט-אפים בשלבים השונים, ולמה חשוב לשים לב ולתת טיפים ספציפיים לגיוס השקעה בימים אלה. הייטק בפקקים, מיד מתחילים.
הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני אדר חי, איתי באולפן, אורי טולדנו.
אהלן, אהלן, מה זה תקופה כזאת, זה תוכנית כזאת שבאנו לבאס, קשה לגייס?
קשה לגייס, אבל לא, אנחנו חייבים תמיד לשמור על טון אופטימי.
קשה לגייס מה עושים עם זה.
מה עושים עם זה,
בדיוק. אתגרים.
אנחנו במוד פרואקטיבי תמיד.
כן. מה אתה חושב על זה שאנשים בהייטק נורא אוהבים להגיד אתגרים ולא אוהבים להגיד קשיים או מחסומים או... כל זה אתגר, הכל אפשר לעשות, הכל תלוי בנו, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שלפעמים צריך להגיד שקשה, מה לעשות? זה לפעמים דווקא טוב לפרוק, לפעמים מגעיל, מאפן, כן, זה דווקא טוב.
אני איתך בזה.
כל הזמן להעמיד פנים יש צ'אלנג' ואני מתגבר על הצ'אלנג', זה חרטה, חרטה.
אתה קודם כל באמת כיזם, אתה מכיר את זה, אתה מוכר כל הזמן לכולם, ולעצמך קודם כל.
כן.
חוץ מלפעמים, כשאתה מקבל פידבק מהשטח ואתה צריך שנייה באמת לנסות, לתת לו להיכנס בצורה כמה שיותר נקייה.
לפעמים אתה קצת חייב לעשות את העמדת פנים הזאת במרכאות.
לגמרי.
כי בסוף יש אנשים שמסתכלים עליך, אבל אני חושב שהמקום הזה של כן להיות כמה שיותר, כמה שאתה יכול להיות יותר פתוח, דווקא זה בסוף עושה משהו טוב. זה עושה טוב לעובדים. אתה מדבר על הבעיות אפילו בצורה פתוחה, אתה מדבר עם משקיעים בצורה פתוחה. בסוף זה מייצר אמון.
נכון.
כי כולם יודעים שלא הכל טוב ולא הכל סבבה, ואתה, כאילו, המשחק הזה בסוף הוא אנשים מרגישים את זה. ודווקא האמת היא חשובה.
מסכים לחלוטין, ופתוח ואופטימי. פתוח ורואה את הפתרונות.
כן, בדיוק.
פתוח ורואה את ה...
תמיד שאתה, לא יודע, שאני מעדכן משקיעים, אז אני מדבר גם על איך אנחנו הולכים לפתור את זה, או איך אנחנו מתכוונים לפתור את זה, וזה גם נורא חשוב, לא לדבר ולהגיד הכל על הפנים, ואני פורש עוד מחר בבוקר.
יוצא כן? לך, אבל כן דברים ספציפיים להגיד משהו כמו, את זה כרגע אנחנו לא יודעים איך אנחנו מתמודדים עם זה, ואנחנו חושבים על זה, מין איזה...
כן?
כן.
כן, בטח אם, אתה יודע, אם...
או
משקיעים...
לזה אין פתרון. זה אנחנו נצטרך
לעבוד
סביב זה.
לא, זה פחות, אבל כן, אני לא יודע עוד איך אני ניגש לזה, כן. לגמרי. כן, אז הנושא הזה נמצא איתנו כאן לירון רוז, יזם סדרתי, משקיע פרטי וסטארט-אפים, ביניהם איירון סור, סימילר ווב, ריזומטר ועוד. גם כתב את הספר, יזמות והשקעות בגובה העיניים, נכון? זה השם של הספר?
נכון.
אהלן לירון.
בוקר טוב, תודה שהזמנתם, איזה כיף להיות פה.
שמחים שאתה פה.
שמחים שאתה פה, אז תן לנו ככה רקע קטן על עצמך ומהמקום שמנו אתה מגיע לדבר על הנושא.
אז אני בא בעברי כיזם בעולמות האונליין מרקטינג והאינטרנט משהו כמו 10-15 שנה, התחלתי להשקיע בסטארט-אפים אי שם ב-2006, אז אפשר להגיד רזומה של 18 שנה כמשקיע פרטי ב-early stage ובסטארט-אפים, ציינת.
מעניין אותי יחסית את המעבר, כי את...
אוקיי, אז קודם כל זה היה במקביל, זה לא מעבר, כן. זה קרה במקביל, והסטארט-אפים הראשונים שהשקעתי בהם, אני חושב שהם קנשו בשנת כן. 2006, היום קוראים להם סקאי וסימילר ווב ב-2009, שניהם אגב קשורים מאוד לתחום העשייה שלי באותה תקופה, mm-hmm. כך שהיה מאוד קל לי כמי שהיה אז אין זון להבחן את הסטארט-אפים האלה ולדעת שמה שהם בונים, אם הוא משמש אותי ואני צריך את זה, יש מצב שעוד הרבה אנשים צריכים את זה, וזה באמת היה, זה באמת ככה היה. אחר כך המשכתי להשקיע, ובריזומטר זה עוד סטארט-אפ שהצליח, כמובן שהיו גם לא מעט חברות שנסגרו.
בריזומטר חוזים אקלים וזיהום אוויר על ידי בינה מלאכותית, ראינו אותם לדעתי פעמיים בתוכנית.
בדיוק, הם מופיעים בוודר של אפל, אפשר לראות את המדדי זיהום אוויר, ואחר כך גוגל, אתה צודק, גוגל קנו אותם ב-200 ומשהו מיליון דולר לפני שנה וחצי. ניהלתי גם אקסלרטור של סטארט-אפים לפני כמה שנים את טקסטאר, הבאתי אותם לארץ, והוצאתי את הספר, כמו שאמרת, שכתבתי תקופת הקורונה, יצא קצת לפני מלחמת חרבות ברזל, והיום יש לי גם פודקאסט, לא בענייני סטארט-אפ בהכרח והייטק, אבל כן, מאוד מאוד מעניין, נקרא ינשוף.
מגניב, אז ככה מבחינת המצב הנוכחי של השקעות הון סיכון, איך אתה רואה את המצב בתקופה האחרונה?
אוקיי, תראו, קודם כל אנחנו בתקופה מאתגרת, אמרתם את זה בתחילת הפרק, זה נכון, זה כבר נמשך שנה וחצי. חלק מהסיבה היא מקומית, לוקלית ישראל, מהפכה משפטית, הפיכה משטרית, קראו לזה איך שאתם רוצים.
ואז מלחמה, תמיד שמח אצלנו.
שמח אצלנו, לא משעמם לרגע.
אבל גם סיבות גלובליות.
בדיוק, אבל כן, אבל בסוף...
ומעל הכל ריבית.
ריבית. אני חושב שהריבית היא הפקטור החשוב ביותר בסיפור הזה. כמובן שהמצב פה הרתיע משקיעים זרים בעיקר להגדיל את הפוזיציה שלהם, בוא נגיד, בארץ. אבל כן, הריבית היא משהו שנמשך ועדיין גבוהה ב-5.5% בארצות הברית. כריבית חסרת סיכון, ריבית בסיס, משנה את כל תמהיל החישובים והניהול סיכונים של כל הגופים, וגם של משקיעים פרטיים, אגב, ברגע שאתה יכול לקבל את הסכומים האלה כריבית חסרת סיכון, אז אתה מצפה מהשקעות בסטארט-אפים להניב כמובן הרבה יותר, וזה משנה את החישוב.
מצד שני, בשוק הגלובלי דווקא יש דיבור עכשיו על אולי פוטנציאלית ירידת ריבית אפילו.
כן, פד אומר 0.75%.
שלוש הורדות ריבית.
ב-2024, אחרי הורדה... לפני שבועיים, שהוא השאיר את המדד, את הריבית ללא שינוי. אבל כן, אנחנו צופים לרדת לרמות ריבית נמוכות יותר.
נמוכות יותר. השאלה היא כאילו איפה, האם יתחיל להיות פה איזשהו, בגלל המצב שלנו המקומי, יתחיל להיות פה איזשהו פער בגרפים שבו, אתה יודע, ארצות הברית וכולי מתחיל לעלות, ואנחנו עוד, יש הרבה יותר זהירות של משקיעים. כן, אנחנו רואים את זה, השאלה אם זה... מצב שהולך להעמיק, או אנחנו אומרים, בעיקר זה עדיין הריבית, היא הגורם המשמעותי גם פה בארץ.
תראו, אני חושב שקודם כל, מהחודש-חודשיים האחרונים, כבר ראיתי פה ניצנים של איזושהי חזרה לשגרה, היו פה לדעתי שני אקזיטים גדולים, בינוניים גדולים, בוא נגיד, בתחום הסייבר. נכון, שניים.
חיה אחרת.
כן, אז בסייבר אנחנו עדיין, זאת אומרת, המצב פחות מפריע. אני חושב שעיקר האתגר הוא ב-early stage, כן? ב-early stage ובפריסיד ובסיד, שם איפה שהיו רגילים לקבל מימון גם מאנשים פרטיים, אם זה ישראלים ואם זה לא ישראלים, המימון הזה הוא יותר קשה, בגלל כל הנקודות שציינו קודם.
כן, אבל דווקא אני, אתה יודע, אני שומע גם דיבור הפוך למה שאתה אומר, שמדברים יותר על קושי בגרוף דווקא, כשאתה יודע, שחברות ב-2021 היו מגייסים, סכומים טורפים סבבים של צמיחה, אז היום זה כבר נראה אחרת, והיום זה פחות צמיחה ויותר התייעלות, ודווקא early stage כאילו אומרים שהוא קצת פחות ספג את המכה, כאילו כן, אתה צריך יותר להוכיח את עצמך, ואתה כבר פחות יכול לגייס על מצגת, אבל מצד שני אתה פחות צריך סכומים גדולים, דווקא משקיעים משנים אסטרטגיה
זה נכון.
ל-early stage.
הסכומים הגדולים, קודם כל 2021 היא לא זה שאנחנו רוצים לראות בשנה מייצגת, היא לא שנה מייצגת.
צריך לקרוא בועת 21, שהמשיכה עד המחצית של 22.
אז אם אנחנו מסתכלים על שנים נורמליות, אני יודע מה, בוא נגיד לפני הקורונה אפילו, 2017, 18, 19 שנים נגיד טיפוסים, בהשוואה לשנים האלה אני לא בטוח שאנחנו נמצאים במקום הרבה יותר גרוע מבחינת הסכומים.
הסביבה הזאת אנחנו מדברים עליה, הסביבה של ריבית גבוהה והאי ודאות שיש בישראל מכל הסיבות המובנות. איך כיזם כן נכון להתבלט עכשיו, כן נכון להגיע לפגישות ולהצליח בהן ולגייס?
קודם כל אני חושב שבכלל שוק הגיוסים, שוק האנג'לים, זה מאוד התמקצע. אני חושב שזה יותר תפור על אנשים, שזה הדי ג'וב שלהם להבחן חברות, ואז אנחנו מדברים על הקלאסי, על הקרנות הון סיכון, על האקסלרטורים.
זאת אומרת שיש פחות מקום לאנג'לים, ואתה מזהה בנוף פחות אנג'לים ויותר ויסיס.
אבל אולי אנג'לים שהם יותר מקצועיים ומבינים את התחום שבו הם משקיעים.
בדיוק, אז עכשיו, אם יש לך מישהו שעשה, בדיוק כמו שאתה אומר, מישהו שעשה אקזיט, נגיד, מתחום האוטומוטיב, ללא ספק יש לו ערך מוסף והבנה.
של מה יעבוד ומה
לא. של מה יעבוד ומה לא, ולי אין. באופן אישי, כן, ואותו כנ"ל אם זה בתחום התרופות, כן, או הפארמה. אין לי, אז אין לי מה לחפש שם כאדם פרטי. מצד שני, למי שרואה כל היום כגוף מקצועי חברות כאלה, ולמי שעשה אקזיט כזה, בהחלט, יש לו ערך מוסף.
אבל אתה נגיד, כן הגעת בתחום, התמקצעת מאוד בתחום של אונליין מרקטינג, למה אתה לא הולך וממשיך להתעמק בעולם הזה, או שאתה אומר, יש עוד גורמים שמפרים לי כרגע?
אז תראה, באונליין מרקטינג...
הסביבה מאוד השתנתה אולי?
הסביבה השתנתה, אני חושב שטכנולוגית, לא היו איזה שהן פריצות דרך דרמטיות, כלומר, סטארט-אפ שהיה אפשר להקים אותו בשנת 2010, זה לא שחלו שינויים טכנולוגיים גדולים בתחום הזה. זאת אומרת, השאלה שתישאל בתחום הזה, אוקיי, אז אם אתה עכשיו מקים סטארט-אפ כזה, אז למה עכשיו?
כן.
צריך להגיד, אוקיי, בסדר, יש...
מעבר לאינטרנט כבר קרה, למובייל.
מעבר לאינטרנט קרה לפני 20 שנה. אז אוקיי, אז נגיד שזה בתחום, סתם אני אומר, של פודקאסטים. אנחנו נמצאים בפודקאסט, זה נגיד טרנד שהוא יותר חדש קצת, אז אוקיי, יש... כך חברה כמו...
שוק קטנטן, אגב. שוק ברמה הפיננסית, זה שוק פצפון.
אני אתן דוגמה בחברה שאני לא מושקע בה, כן? ארטליסט, חברה מאוד מצליחה, שהיא קייטרינג לשוק הזה, והיא באמת מהכמה שנים האחרונות נצמדה לה לטרנד הזה של הפודקאסטים, והיא מצליחה מאוד. אז יש, זה לא שאין בכלל בתחום הסאס והאונליין, כמובן שיש, אבל תמיד צריכה להישאל שאלה, למה עכשיו?
כן.
אני מנחש AI, שיכול לעשות disruption מאוד משמעותי, במיוחד אם יש לך כבר גישה לדאטה ולקוחות.
כן, השאלה היא זה, אתה יודע, זה מין buzzword כזה, שאני חושב שמשקיעים לי אלרגים
נכון.
מאוד מהר לנושא הזה.
כי אתה לא יכול לזרוק את זה ככה סתם אמיתי. באוויר, אבל יש לנו באמת שינוי דרמטי שעובר על כן. כל התעשיות, ובטח בתעשייה שהיא מאוד עתירת נתונים.
אני אגיד משהו על AI, תראו, ואני אדבר על השוק הציבורי בארצות הברית. אז NVIDIA, אם היא לא נמצאת בסי של כל הזמנים בימים האחרונים, אז אולי קרובה מאוד היה סי של כל הזמני, All Time High היה ממש לפני כמה ימים, והיא לא רחוקה מלעבור את אפל במרקט קאפ. זאת אומרת שההייפ הזה, ואני לא יודע אם זה הייפ או שזה אמיתי, כי אנחנו יודעים נגיד שפייסבוק קנתה 500 אלף מעבדים כאלה, שכל אחד מהם עולה בערך כמו מכונית, אתה תעשו את המכפלות, וגם גוגל...
ואופן AI, זה כל התקציב שלה הולך על זה.
אז הרבה כסף הולך לשם, בטח לחומרה, ואם חברה כזאת, ובוא, 15% נדמה לי קראתי מהכוח אדם שלה, זה מלנוקס לשעבר, נכון? אז יש להם הרבה כסף, גם אגב, מי שעובד שם לדעתי הוא במצב טוב עם האופציות ועם ה-RSUs.
זה רלוונטי אגב, זה רלוונטי לשוק הנדלן בישראל וזה, אבל בסדר, זה כבר...
כל דבר כזה הוא כן, הוא מזיז, אני בטוח שהוא מזיז את מחירי הנדלן ביוקנעם או בסביבה. אבל כן, יש כאן חברה שיכולה, אם היא לא רוצה לבצע, גם מזומן יש לה, אבל אם היא רוצה לבצע רכישה במניות, אז היא במצב הכי טוב ever, ויכולה לעשות את זה. אז השאלה הגדולה היא כמה סטארט-אפים באמת מעניינים בתחום ה-AI, ואני לא מדבר על כל מי שמוסיף את המילה AI לסטארט-אפ שלו, אלא באמת עמוקים וטכנולוגיים, דיפ-טק, יש ב-AI בארץ. אני מניח שיש, ואני מניח שהרוכשים ידעו למצוא אותם.
יזמים שמקשיבים לנו עכשיו, מחפשים לגייס או היום או בזמן הקרוב, מה היית ככה ממליץ, אם היית עכשיו בנעליים שלהם?
של יזם. אז קודם כל, אמרתי, יש את האקסלרטורים, שלדעתי רובם עדיין פעילים, זה ממש לשלבים התחלתיים, לצ'ק ראשון, זה יכול לעזור להניע, יש...
יש המון אקסלרטורים, זה אגב, אנחנו אולי צריכים לעשות את זה פרק, הנה אני מזכיר, טובה, תזכיר לנו אחר כך, לעשות פרק על שבוחן אקסלרטורים שונים, ואיך להבין לאיזה אקסלרטור ללכת, כי זה גם שאלה של... שבאמת יצא מאוד גדול כבר בישראל.
הייתה התפוצצות בארץ של אקסלרטורים בשנים האחרונות. זה לדעתי באמת נושא מעניין לבדוק מי מהם פעיל, מה פעיל, זאת אומרת, מה באמת קורה שם כרגע, לדעתי זה...
איך לבחור.
אז אקסלרטורים כן, כמובן שאיזשהו פיילוט עם קורפורט יכול להוליד איזושהי השקעה מקורפורט, קורפורט VC כזה, או קורפורט אינוביישן פאנד כאלה, זה גם כן.
כדיזיין פרטנר?
כדיזיין פרטנר, זה מה שהיה, שאני ניהלתי את האקסלרטור, עבדנו עם בנק וסטארט-אפים שהתאימו לבנק, קיבלו את זה.
אמרת מקודם גם על המניה של NVIDIA, שזה רלוונטי גם ליזמים. כרגע הכסף הגדול נמצא בשוק השכיר אצל שבעת החברות הגדולות, ובכלל, S&P מאוד עלה. אתה אומר, אולי במקום לפנות ל-VCs, לנסות להירכש על ידי, אנחנו מדברים על שלבים מאוחרים יותר, לנסות להירכש...
אבל לא תמיד זה אפשרי, כאילו, לבוא ומה, אתה תציע את עצמך ל... לאותן חברות, כאילו זה, אני חושב שזה הרבה פעמים...
הרבה מהחברות האלה יש להם גם קרנות השקעות כאלה ואחרות.
זה מעניין, אני חושב שאחד השינויים שבאמת קרו בכל העולם של ההתפתחות של AI ו-No Code וכולי, זה היכולת לפתח, לבנות דברים מאוד מהר. אני חושב שהדבר הזה הואץ מאוד בשנים האחרונות, וזה גם היה עוד לפני AWS וכולי, פעם היית צריך לקנות את השרתים. והדבר הזה מאפשר לך ליצור בצורה מאוד מהירה. אני לא חושב שאתה צריך הרבה פחות כסף כדי להוכיח ערך. וזה אני חושב שמשהו שכאילו הרבה עדיין ששואלים אותי גם, הולכים טוב, אז בוא נגייס כסף. אני חושב, לא רגע, כאילו אתה יכול לבנות הרבה יותר היום, בקצב הרבה יותר מהיר, ולגייס את הכסף הראשוני שלך אפילו מלקוחות, בצורה הרבה יותר יעילה ממה שהיית יכול לעשות ever, וזה אני חושב משהו שהוא טרנד דווקא, לטובת הסטארט-אפים. Mm-hmm. כלומר, אתה, יש לך רעיון, אתה יכול, עוד מעט אתה תוכל לבקש מאיזה בוט AI לבנות לך כבר את האפליקציה, ואתה לא צריך מתכנתים.
כבר לא צריך מתכנתים במזרח כן. אירופה. אפשר...
בטח לא כדי להגיע מאוד בשל כבר למצב, שבו אתה, אוקיי, יש לי כבר הכנסות, אני יכול כבר איכשהו לממן את הפעילות הראשונית שלי בעצמי, עם לקוחות, ואני חושב שזו הזדמנות מעולה לעשות את זה, ואני חושב שככה יזמים, היום מי שפועל בתחום המתאים צריך לחשוב, לא תמיד זה אפשרי, לפעמים אתה עוסק בתחומי מחקר, פיתוח מאוד מעמיקים, אבל בתחומים אחרים אתה יכול לעשות את זה.
אתה אומר דבר נורא מעניין, אתה אומר, הפתרון לזה שכרגע קשה לגייס כסף,
גייס מהלקוחות שלך.
מאתגר לגייס כסף. זה פשוט להמשיך ולהוכיח ערך שכרגע...
עד שכאילו יבואו וידפקו לך על הדלת, כי אתה כבר עושה
זה,
מספיק.
זה קצת מחזיר אותנו לימי הגראז' והבוטסטראפ. אם באמת, כמו שאתה אומר, ואני חושב שאתה צודק, לפתח עולה פחות ויותר, וה-AI מוזיל את העלויות, כי הוא יודע לייצר חלק מהקוד לבד.
אבל אני חושב שיש פה טרנד מעניין שקורה בזמן האחרון, ואני חושב שזה הולך מתפתח, זה דווקא מייקרו סטארט-אפים, והדברים שהם לא בהכרח נבנים כדי להיות עכשיו חברות של מיליארדים. זאת אומרת, אם פעם היינו אומרים, טוב, כאילו, אתה צריך לקום כדי להיות חברה ענקית, מה הטעם שלך וכולי, מה המרקט סייז. עכשיו אתה יכול ללכת ולבנות משהו, אוקיי, אתה אולם לא אולי תגייס סכומים ענקים מקרנות הון סיכון, אתה תבנה בוטסטראפ, אתה יכול לבנות בהרבה יותר זול, אתה יכול לבנות צוות מאוד רזה, שמייצר הרבה ערך, ולמכור מאוד יפה, ולעשות הרבה מאוד כסף באופן יחסי, על יישומים שהם נישתיים, על יישומים שהם ספציפיים, כאילו שהם לא בכך נבנו כדי להיות חברות ענק, ואני חושב שכאילו המאזינים שלנו צריכים לחשוב גם, אולי לחשוב על הזדמנויות כאלה, כי יש המון שמתחילות להיבנות.
נשנה את השם שלנו ל-Lifestyle Business בפרקים.
Lifestyle Business, כן, אתה יודע, זה חצי Lifestyle Business, כן, לגמרי.
אני רוצה אבל לחזור לנסות להבין, כי אנחנו פה בעצם מנסים לתת ערך ליזמים ש...
מחפשים לגייס כסף.
כן. תן להם משנתך.
אני אומר שמי שהוא יזם באופי, והוא באמת עלה על... קודם כל, סטארט-אפ זה לא... לא מקים סטארט-אפ בשביל לגייס כסף, מקימים סטארט-אפ בשביל לפתור בעיה. אז מי שיש לו עלה על בעיה, ואני אגיד, בעיה שגם נוגעת לו באופן אישי, באיזשהו אופן, ובאמת יש לו את הפשן לפתור את ה... את הבעיה
הזו. אז אתה אומר, החיבור האישי לסטארט-אפ, ונגיד אני חוזר חזרה לסטארט-אפים שאתה השקעת בהם, סימואל הרוויב כדוגמה, מה מבחינתם קריטריונים שהם הכי דרמטיים?
הצוות קודם כל.
כן.
הצוות זה לדעתי יותר מ-50% מהסיפור, תרצה האש בעיניים, הסכין בין השיניים, מה שהיזם מביא איתו, בעיקר, זה בדרך כלל המנכ״ל.
כן.
יש פה לא מעט גורמים שהם... חלקם הם בשליטת הצוות היזמי, אבל יש גם גורמים שהם לא בשליטת הצוות היזמי. הרבה פעמים זה העניין של הטיימינג, מה שאפשר לכנות גם מזל. מי שמצליח לבנות את הסטארט-אפ לפני, את הסטארט-אפ שלו בתחום שנהיה הייפי או מבוקש לפני הטרנד, לפני הגל, וזה, אני חושב, בכמה מקרים, הצליח לאותם יזמים שעשו את האקזיט בפורטפוליו שלי, הם היו לפני הגל. אני לא יודע איך הם ידעו. כן, קח את בריזומטר כדוגמה. איך הוא ידע לפתוח חברת קליימטק ב-2014 או 2015, שלא דיברו על קליימטק, לא כתבו על זה, לא בטוח שאפילו היה את המושג. הוא פתח חברה כזו, ואחרי שגוגל קנו, אז פתאום עשרות מאות יזמים רצו להקים חברות קליימטק, אבל אז זה כבר מאוחר מדי.
כן, אני חושב שאיכשהו אתה צריך לדמיין איך העולם ייראה עוד 5-10 שנים, ומה אנשים יצטרכו, ויכול להיות שאתה טועה בתזה שלך, לפחות יש לך תזה מאוד ברורה על איך העולם ייראה, ומה אנשים יצטרכו, אני חושב גם, אולי איזשהו טיפ כזה, זה לא לפחד להעיז, למרות שכאילו כולם חושבים X, כי זה בדרך כלל זה לא יהיה בהייפ כשתתחילו.
אני אתן איזשהו כיוון. למשל, רוב הגידול הדמוגרפי בעולם ב-20 שנים הקרובות הולך לקרות באפריקה השחורה. אז אם האוכלוסייה באפריקה שמתחת לסהרה הולכת לגדול בפי 2 או פי 3, אז יש כאן הזדמנויות, האנשים האלה...
בזמן ששאר העולם בסטגנציה, בטח העולם המערבי.
כן, אירופה...
קיטון אפילו.
באירופה הולך להיות קיטון, באסיה, תלוי איפה אתה מסתכל, הודו פחות יותר שומרת על עצמה, אבל סין ויפן גם כן יש קיטון.
אז האם אני מנסה לקחת מזה משהו, זה מה שאתה...
צריך נחש את העתיד.
בדיוק. וכשאתה מרגיש שאתה פוגש יזמים שיש להם תזה טובה לגבי העתיד הזה...
אז תראה, אם זה מתחבר לאיזשהו משהו שאני... תראה, מה זה לנחש את העתיד? אם מישהו אומר, אני הולך להמציא תרופה לסכרת או תרופה לסרטן, וזה משהו שאין, אז זה לנחש את העתיד, זה באמת בעיה קיימת, אבל מה הסיכוי
שדווקא
הוא יפתור את הבעיה? הרי כולם מנסים. יש לי לא מעט קייסים ברזומה, שאני ועוד שני חברים היינו בתמימי דעים שסטארט-אפ מסוים לא הולך להצליח, והוא נהיה יוניקורן. גם זה קרה, יותר מפעם אחת.
וואלה.
כן.
כן, לפעמים יש גם חשיבת עדר קצת, אין מה לעשות. זה בסוף כולנו בני אדם.
ממש. תשמע, אם היה לי את, בתור מי שהצליח עם ההשקעות האלה, אם היה לי את נוסחת, אם היה פה איזושהי נוסחת בית ספר כזאת, שמאפשרת לחזות בדייקנות איזה סטארט-אפ הולך להצליח, אז כן, השוק הזה הוא שוק משוכלל, ולא סתם הוא נקרא הון סיכון, יש בזה הרבה סיכון.
לירון רוז, יזם סדרתי, מחבר הספר יזמות והשקעות בגובה העיניים, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה אדר, תודה רבה אורי, תודה שערכתם אותי, כיף להיות כאן, ושנצליח.
תודה לך אורי.
תודה לך אדר.
ותודה לסטארט-אפ ניישן סנטרל וכלכליסט השיתוף פעולה, תודה לכם מאזינים שלנו, תודה לנירית כהן, לינור גריסריו, אופיר זליקוביץ'. אנחנו כרגיל עולים בכל אפליקציות הפודקאסטים, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולדרג אותנו גבוה וכל הדברים הטובים. אני אדר חי, אנחנו נתראה בפרק הבא.
יאללה ביי.